שאמרתם. בקיצור, משמעות של מתן תורה. התורה ניתנה לנו בדרך ריבונו של עולם. ריבונו של עולם שברא את כל העולם, ובמרכז שלו, בפסגה שלו, ברא את האדם. המיוחד באדם שהוא לא רק בריאה מעולם התחתון כמו שאר הבריאות, אלא יש בו נשמה שהיא באה מעולם עליון. נשמה זה פלא גדול, אנחנו לא מבינים אותה, אנחנו יודעים שהיא פועלת באדם, אפשר להכיר אותה לפי הפעולות של האדם. אדם מדבר, חושב, מתכנן, בונה חברה, מתבונן על העולם, מפקח על העולם, מסדר אותו, משכלל אותו, אם הוא פועט או אם הוא חינך את עצמו, או עלול גם לקלקל אותו. איך הנשמה שורה בגוף? נשמה אלוקית, רוחנית, לא ניכרת, לא מובנת, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים מהי הנשמה, מתוך זה אנחנו גם לא יודעים איך מתקשרת עם הגוף. אבל אנחנו כן יודעים שהגוף מאוד מאוד מורכב, מהמון פריטים ופריטי פריטים, שכולם חשובים מאוד בהרכבה שלהם לאפשר את שריית הנשמה בתוכה. במיוחד האיברים הפנימיים, לב, ריאות, מוח, כבד, שאר איברי העיכול, שחיסרון בהם יכול לגרום לעזיבת הנשמה את הגוף. הנשמה היא לא צריכה את הגוף, הנשמה היא לא גופנית, אבל כדי לשרות בגוף, הגוף צריך להיות בנוי בצורה מאוד מסודרת. ולא רק האיברים, אלא מין זרמים פנימיים שהם על הגבול בין מציאות מגושמת למציאות יותר עדינה, שהם מספקים את החיים לכל. הכוונה היא לאוויר, לדם, למח הפנימי או הזרם שעובר דרך העצבים, שעל ידם החיים נמשכים לתוך הגוף והאדם מתנהג כמו יצור חי. בלי הזרם שעובר דרך הצנרת של העצבים שממשיכה את המוח, האיברים לא היו פועלים. לא רק שלא היו פועלים, אלא לא היו מתפקדים. הזרם של הפועל מהמוח, הוא מאפשר לאיברים לפעול בצורה מדויקת ומיידית. אדם חושב לדבר, אז זה לא כמו שהוא רוצה לעשות איזו עבודה שזה לוקח לו זמן. הדיבור פועל מיד. הוא אפילו לא מספיק לחשוב את מה להפעיל, את הלשון, את החך, את הגרון, את השיניים, השפתיים, זה כבר עובד. הוא רק חושב מה לדבר, והדיבור כבר עובד. ומתחת להופעה הזאת שהיא קושרת, שם נקשר ונראה עיקר הקשר הרוחני עם המבנה, הכלי הגופני, שזה בעיקר דרך המוח, ושם רואים את עיקר האדם. יש גם את קשר החיים, שזה הלב, שמפעיל את הכל עם הדם, והאוויר, שמאפשר התחדשות, להתרעננות, ופעילות של הכוח שניתן דרך החמצן שאדם נושם. וכל המערכת הזאת זקוקה למערכת תחתונה ששומרת על המבנה של הגוף, שזה מערכת העיכול. כשאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם, הרבה יותר מזה, הוא רצה שיהיה עם שבו לא שורה נשמה פרטית, אלא נשמה עולמית, שמחיה את כל העולם. כמו שהאדם הפרטי, כדי שהנשמה תשרה בתוכו, צריך מערכת שלמה, שהמערכת הזאת מאפשרת את היכולת של הנשמה לעבוד עם הגוף, ואם לא, היא לא תעבוד עם הגוף, היא תעזוב את הגוף, לא יקרה שום דבר, אבל הגוף יתפורר לגמרי. כך יש מערכת שדרכה הקדוש ברוך הוא מתחבר עם האדם המיוחד, התמצית של האדם, שזה עם ישראל, והמערכת הזאת היא התורה. יש תאום מלא מקביל בין הגוף ובין המבנה שלו ובין התורה. התורה יש בה מצוות שקשורות לעצם החיים שלנו, מצוות בין אדם לחברו, מצוות חברתיות שחות לערובד התחתון שלנו, מצוות בין אדם לעצמו, לשמור על המידות שלו, על התיקון שלו, מצוות שנותנות כוח לאדם, מצוות כבודם של ישראל, משפט של ישראל, תלמידי החכמים שמחנכים, מצוות של תפילין, ציצית, שבת, שהן נותנות לנו אופי מיוחד. הן שומרות על הצורה של עם ישראל, שהוא ייראה בעל צורה מיוחדת שמתאימה לקודש. למעלה מזה יש את החשיבה של התורה, של הלימוד תורה והאמונה. זה מקביל למוח שיש אצל האדם, יש המוח של עם ישראל, שזה לימוד התורה, מחשבות התורה, ועמוק עמוק שם, כמו שבתוך המוח של האדם מלבד המחשבה צריך איזה אהבה של החיים, אהבת החלק הרוחני, הרצון לטפח אותו והרצון לתפקד כמו אדם. בלי זה הנשמה לא תתחבר. בתורה יש לנו את חלק התורה שקושר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, חלק האמונה, חלק תורת הנסתר, שזה קושר את המצוות, את ישראל, לריבונו של עולם. רק ככה כשכל המערכת פועלת, זה מאפשר כמו לנשמה לשרות בתוך הגוף, לקדוש ברוך הוא בורא עולם להיות בתוך העולם הזה. כשאנחנו ממלאים את כל התפקידים המורכבים שלנו בכל התחומים, יש השראת שכינה בעולם הזה. כשיש השראת שכינה בעולם הזה, העולם נראה שונה לגמרי מעולם הטבע. זה עולם שמתפקד בתוך הטבע, אבל הוא מעל הטבע. שומעים על גדולי ישראל, מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק. לא קשורים לטבע. הים יכול להיבקע בפני ישראל. אליהו יכול להגיד כאן דרכי מחלות יחלה, צפחת השמן לא תחסר. הטבע משרת את הנס, אבל הוא לא כפוף. הטבע לא קובע בשביל הנס. ישראל יכולים להיות מעטים והם ינצחו את הערבים. יכולה להיות ארץ קטנה, אבל תהיה בה ברכה כמו של ארצות ענקיות. ברכה בכלכלה, ברכה בכוח. יכול להיות אדם שנולד מלידה על ידי אמא שלא שתתה יין ונזהרה מטומאה, והאדם הזה נראה כמו אדם רגיל, אבל האדם הזה יש לו כוחות על טבעיים שאף אחד לא מבין מאיפה זה בא. זה לא בא משרירים ומעצמות חזקות, זה בא ממשהו רוחני, ותצלח עליו רוח השם. יכול להיות מלך שכותב שירי תהילה לשם, שירי תהילה שישפיעו על דורות שלמים ושיש בהם כוח לתפילות שמתקבלות ומשנות את העולם, משנות חולה שנמצא בסכנה כדי התהילים שקוראים כמו שצריך. זה יכול לשנות ממוות לחיים, ממחלה לבריאות. מעוני לפרנסה, מחולשה לגבורה, מבורות להבנה. וזה על ידי מלך ישראל שמקבל רוח הקודש לחבר תפילות שהקדוש ברוך הוא מקבל אותן. וזה העניין של התורה. התורה היא לא בונה בעצמה, אלא התורה היא מערכת שמכשירה את עם ישראל להיות מרכבה לשכינה. מרכבה לשכינה זה אומר שהשכינה יכולה להיות כאן. עומדים בזה בכל מיני רמות, 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. אפילו 5, אפילו 3, אבל 10 זה השראת שכינה ברמה כזאת שכתוב ששכינה קדמה ועתיה. ברגע שיש 10 שקובעים ללמוד תורה, אפילו עוד לא התחילו ללמוד, זה כבר פועל שהשכינה מתחילה לפעול. מתחילים להיות כאן התפעלויות שהן לא קשורות בטבע. הברקות, הכנות, עזרה, הצלחה, כל מיני צדדים. מתן תורה זה בעצם התכלית שהשם רצה, שהוא יהיה בעולם הזה. כי כשהשם נמצא בעולם הזה, העולם הזה יש לו משמעות, כמו שאדם שיש לו נשמה, יש ערך לחיים שלו. אם לאדם לא תהיה נשמה, תהיה לו רק נפש, כמו לבהמות ולחיות, הוא אוכל, שותה, מתנועע, נוליד בנים, אבל הוא לא אדם. כל העולם היה נראה אחרת. אם האדם היה, כמו שיש מדמים, שהוא מין קוף מפותח, העולם לא היה עולם. לא היו ערים, לא היה לימודים, לא בתי ספר, לא התפתחות. העולם היה מאוד מאוד שפל. יש הרבה נפלאות גם בטבע, אבל אין מה להשוות לזה כשיש אדם. האדם מרים את העולם לרמה אחרת לגמרי. וכך ישראל מרימים את העולם לרמה של קודש. כשישראל מכשירים את עצמם. כמו שבאדם, עם כל הירידות שלו, השם לא נתן לאדם אף פעם לרדת למדרגה של בהמה או חיה. בעד מה שהם נבוכדנצר על 7 שנים שנגזר על להיות בהמה. אבל גזרה זמנית. אבל שבני אדם, אפילו השפלים ביותר, יהפכו לבהמות או לחיות, אין דבר כזה. השם ברא, אז יש אדם במצב נמוך מאוד, ירוד מאוד, אבל לא בהמה. וכך ישראל. ישראל יכולים מכל מיני סיבות לא לשמור תורה, ללכת בדרכי הגויים, להיות אנושיים, אבל לא ישראל, לא קדושים. ואז חלילה יש גלות של שכינה, הניסים הגדולים, האור הגדול של הנבואה, של הקודש, לא מתגלה בעולם, אבל עדיין ישראל במדרגה הכי פחותה שלהם הם 1,000 פעם יותר מהגויים. הם לאין ארוך יותר ממה שהגויים יכולים להיות. כי יש בהם פוטנציאל של טובת עולם כללית. הרב צבי יהודה זצ"ל נתן פעם שיחה לסטודנטים מצרפת, הוא נתן לי רשות והייתי מבקש ממנו לשבת, הוא דיבר איתם. הוא דיבר איתם על המרכזיות של עם ישראל בעולם היום, לא רק בזמן מתן תורה, לא רק בדור התנך. הוא דיבר איתם על כמה תחומים. תחום של הפיזיקה. כולם יודעים שצורת החשיבה שאיינשטיין הכניס לעולם, שיש קשר בין החומר, המסה, והזמן, והאור, שזה דבר שנראה מה הקשר בין זמן לחומר? שני דברים. בעברית אנחנו יודעים שזה אותה מילה. המילה עולם משמשת כשם למקום שבו אנחנו חיים, וגם לזמן ממושך. עד עולם אכין זרעך. ועבדו לעולם, זה מובן של זמן, לא של מקום. אז אותה מילה היא קושרת את המקום עם הזמן. מה שהוא הראה את זה בנוסחה בפיזיקה. וזה השפיע על כל החשיבה המדעית. ושינה הרבה מאוד. ובמדע החברתי. מי שהשפיע מאוד על העולם בדורות האחרונים, זה התפיסה סוציאליסטית, שכמעט חדרה לכל מקום. זכויות של העובדים, ושאין מעמדות, ושכל אדם שווה. כן? איך מקיימים את זה בארצות? זה שאלה אחרת. אבל שכולם מבינים את זה ומדברים על זה, ומנסים לתכנן את החברה על פי זה, זה דבר שהוא עובדה. זה שם יהודי, יהודי בשם מרקס, ועוד כמה יהודים שהיו יחד איתו, שהיו מנהיגים של התנועה הסוציאליסטית, וזה פיתח את הקומוניזם. קומוניזם זה חידוד של הסוציאליזם, אבל זה הכל בא על ידי יהודי, שזה שינה את כל הצורה החברתית של העולם. התחום הנפשי, האישי של האדם, שהיום זה מאוד שולט בכל העולם, תחום הפסיכולוגיה, כן? התברר וקיבל תנופה חזקה מאוד על ידי פרויד, שהוא פיתח את תורת המעמקים, שמעבר להכרה שאנחנו יודעים עליה, יש את ההכרה והיא פועלת על האדם. פועלת על דחפים שלו, על הרצונות שלו, על כל מיני צדדים שבאופן רגיל נדמה לו שהם לא קיימים, אבל קצת גם אדם בריא מפעם לפעם בחלומות שלו, כן, הוא רואה דברים שמעידים על מה שקיים אצלו בפנים, שבהכרה הוא לא יודע עליהם. וכך שמעבר למה שהיהדות חינכה לדת ולאמונה ולקשר עם בורא עולם שהוא מעל העולם, היא פועלת גם בתוך העולם, גם בצינורות הנמוכים שלה שמתעסקים בעולם החומר, היא משפיעה על העולם. רואים שהעולם שלנו היה נראה אחרת לגמרי אם לא היה עם ישראל. ועם ישראל הוא לדורות, אי אפשר לתאר אותו בלי קשר לתורה. כשלכל עמים בעולם יש התקופה שהם היו שבטים, התקופה שהם היו, הגיעו לאיזה ארץ, נדדו, המליכו מלכים, נלחמו מלחמות, שינו את שיטת השלטון שלהם. התקופות שלהם, כשמתארים את החיים שלהם, זה לפי מה שקרה איתם בצד החברתי הלאומי. בישראל זה רק דרך התורה. תקופת אנשי כנסת הגדולה, תקופת המשנה, תקופת הגמרא, תקופת הראשונים, תקופת האחרונים. כעת אנחנו תקופת הפוסקים האחרונים, שזה יחד עם תקופה של קיבוץ גלויות. זה רואים, חוץ מקיבוץ גלויות יש גם קיבוץ של התורה. היום יש הרבה ספרים, רוב הספרים הם ספרים של סיכומים, של כל מיני אנציקלופדיות, כמו אנציקלופדיה תלמודית, או כל מיני ספרי סיכומים, שזה מתאים למה שקורה איתנו בצד הלאומי שלנו, קיבוץ גלויות. ורואים שהקשר של ישראל עם תורה זה קשר של חיים שאי אפשר להפריד ביניהם. כמו שלא ניתן להפריד בין האדם לשכל שלו, וזה תמיד פועל בעולם מאז שמכירים את האדם, הוא קשור עם הפעולות השכליות שלו, כך ישראל תמיד קשורים לתורה. ובעצם מתן תורה זה היה זמן שהעולם השתנה מצד לצד. העולם עלה מעולם של חומר לעולם שיש לו קודש, וזה עולם אחר, זאת מציאות אחרת. וזה המשמעות של קבלת התורה. קבלת התורה זה שיש אלוקים בעולם. אנחנו ישראל, ויותר מזה, אלה בעם ישראל שקשורים לתורה, הם אלה שזה הכל נמצא אצלהם. זה כמו הלב שמחזיק את הנשמה, את הנפש, בלי שאנחנו יודעים איך זה עובד. ושום מדע רפואי לא יגידו איפה נמצאת הנשמה בתוך הלב. יודעים שאם הלב יהיה לו את המומים האלה והאלה, הנשמה תעזור. אבל למה? לא יודעים. מה הנשמה צריכה? לא יודעים. יודעים מה קורה אם הלב יש לו נקב כזה, חולשה כזאת, דופק מהיר מדי, איטי מדי. יודעים שזה יכול לעכב את החיים. אבל שהחיים קשורים עם הלב, זה ברור. אנחנו לא יודעים איך בלימוד התורה שלנו, מה זה עושה לעולם. זה ברור לנו שבלי לימוד התורה שלנו, של אותו חלק מעם ישראל שעוסק בתורה, אין השראת שכינה בעולם. עם ישראל הוא עם אחר לגמרי, העולם הוא עולם אחר לגמרי. זה הכל בנוי על נקודת החיבור הזאת של לומדי התורה בישראל. בעצם כל אחד מישראל שייך לתורה. המצווה של והגית ביומם ולילה היא לא לרבנים ולא לישיבות, זה לכל יהודי. כמו שכל יהודי חייב להניח תפילין, כל יהודי חייב ללמוד תורה. יהודי לא יכול להגיד זה לא בשבילי התורה, אני רוצה להיות רופא, רוצה להיות מהנדס, רוצה להיות חייל. תורה שילמדו תלמידי חכמים, אין דבר כזה. כמו שיהודי לא יכול להגיד אני לא מניח תפילין, אני לא שומר שבת, זה לא בשבילי. אין לו בשבילך. אין יהודי שיכול להגיד שמי שאוהב את מדינת ישראל שיחיה בארץ ישראל, לי יותר נוח לחיות באמריקה. זאת עבירה, זה איסור, זה קלקול, וזה לא יעזור. אם לא הוא, הדור הבא. אם לא הדור הבא, הדור השלישי. יהודים יחזרו לארץ. אין ליהודים עתיד בחוץ לארץ. ואין ליהודים עתיד בלי תורה. לכן, אלה שזוכים ומבינים את זה, הם בעצם מחזיקים על גבם את העם כולו. תור זה הרגשת האחריות הגדולה שלנו, שדרכנו זה צריך לעבור לכולם, שלא יהיה יהודי בלי תורה. אצלנו צריכים להיות כל החיים על פי התורה, וכל החיים קשורים לתורה, אבל אנחנו חייבים לדאוג שלא יהיה יהודי בלי תורה. כמו שיש אדם שהוא מתעסק בבנק, מתעסק שם במיליונים, אבל כל יהודי צריך שיהיה לו כסף בשביל לחיות. אי אפשר לחיות בלי פרנסה. גם אם אתה מוכן להסתפק בפרנסה מאוד מצומצמת, כלכלה מאוד מצומצמת, אתה צריך שיהיה לך כסף, אתה צריך שיהיה לך אמצעים של פרנסה. וכך לא ייתכן שיהיה יהודי בלי תורה. אם יש יהודי בלי תורה, זה כמו שיש מצווה לא לתת שיהיו עניים בלי פרנסה, אנחנו חייבים לדאוג להם. יש לנו אחריות לדאוג לכל העניים שאין להם תורה, אלה שמענים בנפש, ברוח, לא להשאיר אותם שם. איך עושים את זה? קודם כל בזה שאנחנו מתמלאים תורה, שנית בזה שאנחנו אוהבים את ישראל, כי מי שאוהב את השני אז הוא ימצא את הדרך איך לתת לו, כי לא לכל אחד אפשר לתת באותה דרך. יש מישהו שאפשר לתת לו בשכל, בהבנה, והוא מקבל והוא מבין. יש מישהו שאולי צריך דרך הרגש שלו, דרך כדאיות שלו, שהוא יבין שזה לטובתו. כל אחד בסגנון שלו, אבל זאת אחריות שלנו למצוא דרך על ידי אהבת ישראל להעביר תורה לכל יהודי ויהודי. אבל ביי שנצליח.